קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים, וברוך השם הפעם בסימן מאוד מאוד טוב. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ונשתדל שבאמת התוכנית שלנו היום תשתדל לתת קצת שמחה לבית וגם שמחה לילדים שלנו, ולראות איך אנחנו בעזרת השם לוקחים את השעה הקרובה ומנצלים אותה לתעל את הדבר שהוא כל כך חשוב לכולנו, ומצד שני כשהוא לא הולך טוב הוא כל כך כואב לכולנו, וזה הנושא של חינוך ילדים. אז לפני שנצא לדרך, נודה לעוסקים במלאכה. אורי כהן הוא הטכנאי, שלמה פולק המפיק. השיחות שלכם יכולות להגיע אלינו ל-03-593-93 או דרך אתר כל חי. אז בואו נשים לב לדבר מאוד מאוד מעניין בבריאה. שימו לב, תסתכלו מסביבכם ותסתכלו על כל חפץ, על כל דבר גשמי. אין דבר בעולם שיכול להתקיים בזכות עצמו, אני מתכוון בלי מקור אנרגיה. קחו את המכונית הכי משוכללת בעולם, זה מרצדס חדשה, מהניילונים, משהו מטורף. אבל אם לא יהיה לה דלק, היא לא יכולה לנסוע אפילו מטר אחד. זאת אומרת, גם הדבר היקר ביותר, החשוב ביותר, העוצמתי ביותר, מטוס קרב, בלי דלק הוא לא יזוז. זאת אומרת, הוא נשען על משהו אחר. קחו את המחשב הכי משוכלל בעולם. אבל אם אין לך חשמל, זרם חשמל בשקע, הוא לא יעבוד. הוא הופך להיות אבן שאין לה הופכין. אז גם המחשב המשוכלל ביותר בעולם נתמך, הוא צריך מקור אנרגיה, מקור עוצמה. הצמחים הם נפלאים, הם מיוחדים, הם רבים ומגוונים, אבל הם חייבים מים. האש היא חזקה, היא שורפת, היא יכולה להבעיר עולם שלם. אבל מה היא צריכה? חמצן. בלי חמצן היא נכבט. גם האדם, גם גוף האדם הגשמי, קח את האדם החזק ביותר, המשפיע ביותר, האדיר ביותר בעולם. יום, יומיים, שלושה, בלי אוכל, בלי מים, והוא מזדלזל, נכון? הוא הופך לזל. מה שאני רוצה להסביר, זה שלא רק בחלק הגשמי, אנחנו נשענים תמיד על מקור עוצמה. על אחת כמה וכמה, שכך זה עובד בחלק הרוחני. כל אדם בעולם זקוק נואשות לאיזשהו מקור עוצמה, למישהו סמכותי, למישהו שמשדר רוגע ושלווה, ומשדר עוצמה. כל אחד רוצה להתחבר לאדם כזה, כל אחד צריך דמות כזו בחיים. צורת אדם הבריאה ביותר, הנכונה ביותר, זה בעצם חיבור למקור כל הכוחות בעולם. זה צור חי העולמי. אדם שמחובר לקדוש ברוך הוא, בתפילה, בלימוד, בעבודת השם, ככל שאתה מתעניין פחות בדברי העולם הזה, ויותר ויותר מחובר לבורא עולם, כך אתה הופך להיות אדם יותר רגוע, אדם יותר שלב. נכון, כבר חובת הלבבות טבע את המושג הזה שנקרא מנוחת נפש הבוטח. אבל לפעמים החיבור הזה מתגלה לפעמים אלינו דרך משהו קצת יותר מוחשי ופחות מופשט, כגון חיבור לאדם גדול. אני מדבר על הבחינה של עשה לך רב. חסידים יקראו לזה אולי התקשרות לצדיק. הרעיון הוא שאדם מסתופף בצילו של איזושהי דמות גדולה, שהיא כן מחוברת בעוצמה רבה לקדוש ברוך הוא. בעצם על ידי זה שאני מתקרב לאותו אדם גדול, אני בעצם מתחמם מאורו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתגלה אליי דרך אותו אדם גדול. אולי זה מה שאמרו בני ישראל למשה רבנו? דבר עמנו אתה ונשמע, ואל ידבר עמנו השם ולא נמות. אז סליחה אם סיבכתי אתכם קצת, אבל השורה התחתונה של כל מה שאמרנו זה שהמבנה של החיבור המשפחתי לקדוש ברוך הוא נראה כך. בעצם ראש המשפחה, אבי המשפחה, הוא אמור להיות מחובר מאוד 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 לקדוש ברוך הוא. אשתו של האדם, היא נשענת עליו, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. זאת אומרת, החיבור שלה לקדוש ברוך הוא עובר דרך בעלה. וכאן אנחנו מגיעים לחלק שבו אנחנו רוצים לעסוק, זה הילדים. הילדים אינם עדיין יודעים איך להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, להתחבר אל מקור העוצמה, אל, כמו להבדיל, כמו שמחשב עם פוטנציאל אדיר, אבל אם הוא לא מתחבר לעוצמה, אם הוא לא מתחבר לזרם החשמל, הוא כלום. כך גם הילדים שלנו. אדם שמסתובב בעולם, והוא איננו מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא אדם בבחינת מת. הילדים שלנו, אם אנחנו רוצים שיקבלו עוצמות נפשיות, אם אנחנו רוצים שיקבלו באמת, באמת משמעות של חיים אמיתיים שיצמחו כמו שצריך, הם צריכים להיות מחוברים אל מקור כל האנרגיות שזה הקדוש ברוך הוא. החיבור הזה עובר דרך אבא ואמא. למה היא נפקה מינה? מה כל זה חשוב לדעת? אנחנו עדים לתהליך מאוד מאוד כואב, קורע לב, שמצטבר עם השנים ומתרחש בעיקר בחלק הגלוי לעין בגיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות הבחור הולך ומתכנס אל תוך עצמו. הוא פחות ופחות מתחבר עם ההורים, לפעמים אפילו נעשה אויב להם, לפעמים רק בורח מהדרך, וכולם יקראו לזה משבר גיל ההתבגרות, כאילו שזה איזושהי גזרה מחויבת. לא פעם ולא פעמיים פנו אליי הורים בקשר לבן שלהם, אומרים לי, טוב, הוא בחור, מכת בחורות. אני יודע שמכת בחורות הייתה רק אצל המצרים, לא הייתה אצל היהודים. למה אנחנו קוראים לזה מכת בחורות? זה לא באמת קשור לבחור. יש כאן עניין אחר לגמרי. ילד קטן שואב את כל העוצמות שלו דווקא מההורים. וככל שהורה ישדר לבן שלו, אני סומך עליך, אתה מסוגל, אתה יכול, לא ישדר את זה כהצגה, אלא באמת, הילד יתחיל להפנים ולרכוש לעצמו מבט של אני אדם בפני עצמו. הרי מה קורה בגיל ההתבגרות? בגיל ההתבגרות ילד כביכול נפלט מאותו, מאותה חממה שבה הוא כל הזמן ראה את עצמו רק הילד של, הבן של, הילד הקטן הזה שספון בתוך המשפחה. פתאום הוא עולה ועולה ועולה כמו מישהו שעולה מקרקעית של בריכה. עם השנים הוא עולה ועולה ועולה ופתאום הגיע גיל שהוא פאפ, הוא נפלט החוצה, פתאום הראש שלו כבר בחוץ, לאט לאט הכתפיים, הידיים, הוא מתחיל להיות אדם בפני עצמו. והשינוי הזה מחריד אותו, מפחיד אותו. היציאה אל החיים, פתאום להיות מאדם ששייך לאבא ואמא, או למשפחה, או לחוג. המעבר הזה שפתאום הוא צריך לצאת ולהיות אדם בפני עצמו, עם איזה עוצמות אני יוצא? עם איזה כוח אני יוצא? דווקא ההורים שהיו אמורים להיות מקור הכוח של הילד, מקור העוצמה, מקור שמשדר לו, אתה בידיים טובות, אנחנו סומכים עליך, אתה טוב. הרבה פעמים, דווקא הם הופכים להיות מקור החולשה של הילד. נכון, חלק מהמאזינים שלנו שזה הורים, צעירים. נכון, חלק מכם לא נעים לו להיפגש עם אבא או עם אמא. תראו לכם ילד שגדל בבית שבו אמא ואבא כל הזמן ביקרו אותו. כל הזמן אמרו, למה הכפתור שלך לא סגור? למה אתה לא מסודר? למה אתה לא מאורגן? כל הזמן היו מנמיכים אותו. יום אחד, איך שהוא הילד הזה הצליח להתחתן ולהקים בית. ואז ההורים המבוגרים כבר מתקשרים, למה אתה לא בא לבקר? תבוא לבקר. הוא מגיע לבקר, מה הוא מרגיש? יושבים אבא ואמא שהם כבר זוג סקנים. והוא יושב מולם, בא לבקר אותם, וכל הזמן יש להם עדיין את אותם הערות. תראה את הזקן שלך, למה לא סיפרת? למה אתה לא מאורגן? תראה החליפה שלך התלכלכה. תראה מה שהיית ילד. כאילו, הוא כבר אדם בן 40, יושב מול אבא ואמא, ובאותו רגע הוא מרגיש כאילו הוא אותו נער בן 15, שכל הזמן ירדו עליו, וכל הזמן ביקרו אותו, וכל הזמן הוא לא בסדר. ישנם הרבה אנשים בוגרים בינינו, שאינם מסוגלים ללכת לבקר את ההורים שלהם. כי הם מרגישים את אותם התחושות הרעות של פעם, אותם התחושות הלא טובות מאז, מאותם ימים. נתן פעם מישהו משל מאוד יפה. כמדומני הרב דסלר מביא את זה. אדם גדול, רציני, קשוח, בוס, מגיע פתאום לאיזה שמחה משפחתית. ופתאום פוגשת אותו איזה דודה זקנה ואומרת לו, או, חמוד שלי, אני זוכרת אותך, איך הייתי מחליפה לך טיטולים. נכון, הוא מתבייש מיד? למה הוא מתבייש? כי פתאום כל המעמד, כל הרושם שלו, המבט הרציני בעיניים, הצעד הנחוש, המנהל הגדול, פתאום בא איזה אישה זקנה ואומרת, יו, חמוד, אני זוכרת אותך, איך הייתי מחליפה לך טיטולים. זה פתאום מחליש אותו, נכון? אדם כזה, בשמחה המשפחתית הבאה, כשהוא יזהה את הדודה מרחוק, הוא יברח. אז זה דודה, שרואים אותה פעם ב... היא גם לא אמרה איזה משהו גנאי, היא רק אמרה, טוב, הייתי מחליפה, למי לא החליפו טיטולים? לכולנו. תראו לכם אדם שעבר תקופה לא נעימה בחיים, תפסו אותו באיזה פשלה, באיזה משהו לא טוב. היה שם מישהו בחיים שלו שראה אותו בבושתו, בתקופות החלשות שלו. ברוך השם עברו שנים והבן אדם משתקם והתחזק ונהיה משהו רציני בחיים. פתאום הוא פוגש את אותו אדם מאז, מאותו עולם או מאותו מוסד או מאותו מקום ששם הייתי בחולשה שלי ופתאום אני רואה אותו. מה אני מחש באותו רגע? אוטומטית אני חש חולשה. כאילו כל העוצמה שלי מתרוקנת. עכשיו תארו לכם מה קורה לילד. שזוג ההורים שלו, שליוו אותו מגיל אפס, שזה הגיל הכי חלש, והכי רגיש, והכי עדיין לא מבוסס ולא מגובל היטב. וכל הזמן מה שהיה להם להגיד לילד זה ביקורת. למה אתה ככה? למה אתה לא לומד מאחיך? ותראה איך היא עוזרת, ולמה אתה רק ככה? וכל הזמן איתך בעיות, כל הזמן רק ממך אני מקבל טלפונים מהרבס שלך. אנחנו לא שמים לב, ועוד יום, ועוד יום, ופתאום הוא מעלה איזה רעיון טיפשי, פסנאו, מה אתה מבין בזה? די, די, תשתוק, תעשה טובה, תעשה טובה, אל תתערב בשיחות של מבוגרים. בונים סוכה, הילד הקטן הזה, אבא, אני רוצה לבנות, אני יודע, אני... לא, לא, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, בוא, הנה, קח פה בצד, יש קרשים, תתעסק איתם. הילד מרגיש, הילד שומע שאנחנו אומרים לו, תעזוב, אתה מפגר, אתה לא נורמל, תעזוב, אתה לא, זה לא, אני לא רוצה לסמוך עליך בדבר הזה. וזה קורה המון. אפילו הורים שכבר יושבים עם הילד לשיעורי בית, והילד בא לכתוב איזה שטות, או בא ל... ואנחנו תוך כאילו אומרים לו, נו, זה לא ככה, אתה לא מבין. בוא אני אראה לך, אני אדגים לך תרגיל או שניים, ככה תדע. מה התחושה של הילד הזה? כל הזמן, כאילו הוא בא לעשות צעד קדימה, וההורים דוחים אותו אחורה, רגע, חכה. אתה עוד לא, שתגדל יותר, זה יהיה יותר טוב. אתה עכשיו, תן לי, אני אעשה. אתה בא לגדוח חור. הילד בא ואומר, אבא, אני רוצה לגדוח במקדחה. לא, זה לא בשבילך, לא, בעזרת השם שתהיה יותר גדול. ואני אומר, תן לו לגדוח, מה יכול לקרות? הילד רוצה לדפוק מסמר על הקיר במקומך. לא, אני לא רוצה, אני דואג לו, ידפוק על האצבע שלו. זה מה שאתה דואג לו. קום להסתכל על העתיד שלו. תן לו לדפוק מסמר. תאמין בו. אתם יודעים מה יקרה? בהרבה מן המקרים אנחנו נופתע כמה הילד הזה שחשבנו שהוא לא יוצלח, כמה הוא כן מוצלח. בנוסף על כך, גם אם הוא לא יצליח, נניח שהוא דפק ודפק על האצבע שלו וקפץ, וואי! אל תגיד לו, אתה רואה, אמרתי לך, זה עוד לא בשביל הגיל שלך, לא! תגיד לו, בני היקר, בוא נחבוש את זה. בוא נשים לך קצת קרח על הבוען. אם היית יודע כמה פעמים אני בחיים שלי כבר דפקתי את הבוען הזו, נו, ברוך השם, זה מראה שאתה כבר מתחיל להיות גדול. לתת להם עוצמה. אני זוכר שהייתי ילד קטן, אני אפילו זוכר, זה הגיע אולי 7-8. אמי זיכרונה לברכה. אמרתי לה שאני רוצה לבקר איזה חבר מהכיתה. אבל הוא גר, אנחנו גדלנו בנתניה, נתניה זה עיר מאוד גדולה, גר במרחק עצום. צריך לקחת אוטובוס. אז היא אמרה, מה נעשה? צריך לקחת... אמרתי, אבל זה רחוק. אז היא אמרה, אז מה הבעיה? אז תיקח אוטובוס. אני ילד בן 7. ואני מזכיר לכם שבאותה תקופה לא היו פלאפונים. אז אמרתי לה, מה? אני אקח... איך אני אקח אוטובוס? היא אמרה, מה הבעיה? יש פה תחנה. אני אגיד לך את מספר הקו. אני אגיד לך באיזה תחנה לרדת. ותרד. היא אמרה את זה בכזו פשטות. שאני לא חשבתי שיש אופציה אחת, אמרתי, טוב, בסדר. אז התקשרנו מהטלפון של הבית, למשפחה של אותו חבר, שלום, הוא יכול להגיע אליכם? כן, הוא יכול להגיע, טוב, אז הוא יוצא. אמי זיכרונה לברכה, לקחה אותי לתחנה. הראתה לי איפה עובר הקו, היא אמרה, הנה, אתה עולה על הקו הזה, כמדומני קו 8 זה היה בזמנו. אתה עולה, ותשאל אנשים, עוד 3-4 תחנות, תתחיל לשאול, איפה זה תחנה רחוב כך וכך. וזה מה שעשיתי, עליתי ילד קטנצ'יק. עם כרטיסיית נייר ביד, והתחלתי לשאול מי שעומד לידי, איפה זה רחוב? אז אנשים טובים אמרו לי, לא עכשיו, עוד כמה תחנות, עוד תחנה, כשאמרו לי ירדתי, שם חיכו לי ההורים של אותו חבר, ולקחו אותי אליהם הביתה, וכך גם חזרתי. זאת אומרת, ההורים לא היו מקור החולשה של הילד, אלא מקור העוצמה שלו. מה שאנחנו נשדר לילד שלנו, עם זה הוא יוצא לחיים. אדם נהנה להיות ליד מישהו שמחזיק ממנו, שאוחז ממנו, שמכבד אותו, שמאמין בכוחות שלו. האדם שעומד לידו פשוט מתמלא בכוח, בדיוק כמו מי שלצד השני, עומד ליד מישהו שחיתל אותו פעם, או ליד מישהו שפעם היה מנהל שלו באיזה מוסד ככה, לא מי יודע מה, ששם הוא היה בתקופה מאוד חלשה שלו בחיים. פתאום מתרוקן מכוח, מתרוקן, נהיה פתאום חלש לידו. מה העוצמות שאנחנו שותלים בילדים שלנו? הורים שמעריכים את הילד, שסומכים עליו באמת, אין לכם מושג כמה אפשר לסמוך על ילדים. כשהילד הזה מגיע לגיל ההתבגרות, הוא לא מחפש את מופנמות וההתרחקות מההורים. להפך, ההורי הוא מקור הכוח שלי. הוא זה שכבר כשהייתי עוד קטנצ'יק, הוא זה שאלה אותי לאוטובוס ושלח אותי לבד. הוא זה שנתן לי לקדוח, הוא זה שנתן לי לדפוק מסמר. היא זו ששמחה עליי ללכת לקנות בגד לבד. אז כשהילד מתבגר והוא מוצא את עצמו כאילו איש של עצמו כבר, הוא מחפש את הקרבה של ההורים. כי ההורים הם אלה מקור הכוח שלו. אבל לצערנו הרב, באווירת החיים הלחוצה שלנו, מה קורה היום? בדיוק ההפך. כל הזמן ביקורת, כל הזמן השפלה, כל הזמן אתה קטן, אתה... לא אומרים אולי אתה קטן, אבל זה מה שמשדרים לילד. הילד מזהה את ההורים כמי שראו אותו בחולשותיו. כמי שכל הזמן התמקדו בחולשותיו. אז כשהוא גדל, כשהוא מגיע לגיל ההתבגרות, הוא מחפש להתרחק מהם. זה במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, לא רק להתרחק מהם, אלא להתרחק גם מכל מה שהם מייצגים, כל הערכים שהם רצו להנחיל. כי זה נתפס לו בראש כדבר אחד, ההורים והערכים והחינוך, הכל, אני לא רוצה את זה, רוצה לברוח. אני מחפש מישהו שבאמת מאמין בי, מישהו שבאמת ייתן לי כוח ועוצמה. בואו נעשה שיעורי בית מהלילה. להתחיל לא רק לשדר לילדים שאנחנו סומכים עליהם, באמת לסמוך עליהם. מה הפחד הגדול שלך? אז הוא יפיל תמונה, הוא ישבור כוס. כמה עולה הכוס הזו? אם היא לא חד פעמית. כמה היא עולה? אבל מה אתה מרוויח על העתיד של הילד? אדמור מפיאסצנה, בעל חובת התלמידים, אומר כך. הוא אומר, הילד דומה לפרי. פרי כשאתה אוכל אותו בוסר, כשאתה אוכל אותו כשהוא צעיר, הוא מר, הוא מגעיל. אתה אומר, הפרי הזה לא שווה כלום. בא החקלאי הוותיק ואומר לך, ידידי היקר, זה לא נכון. תן לו להתבשל. תן לו להתבשל, לקטוף אותו כשהוא בשל, אתה תראה כמה מתוק הוא. הרבה פעמים אנחנו מזהים בילדים שלנו רק את הגרעיני הבוסר, רק את הטעם המריר, או איך שחובת הלבבות קורא להם בוסר המלאכים, לא חובת הלבבות, סליחה, חובת התלמידים, האדמו"ר מפיאסצנה. בוסר המלאכים, זה מלאך, הוא מתבשל, זה פרי אדיר. רק שבהתחלה הוא מר. תמתין, תן בו אמון. תסתכל על החינוך, לא על כאן ועכשיו, לא על עוד שנה. אדם גדול, מחנך אמיתי, לא מסתכל על עוד שנה, מסתכל על עוד 20 שנה קדימה. הילד הזה עתיד להגיע למשהו אדיר. תאמין בו. תרצה בטובתו. תהפוך להיות מקור הכוח שלו, העוצמה שלו. הוא יתחבר אליך. ואז תעבור את גיל ההתבגרות ממש כמו מים חלקים. אז מאזינים יקרים, אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר אלינו ולשאלות שלכם נפנה מיד אחר הפרסומות. מספר הטלפון שלנו באולפן 03-500-9393. אני חוזר, 03-500-9393. שלמה פולק יקבל את השיחות שלכם. כמו כן, אפשר להיכנס להודעה לשידור חי באתר כל חי. בנוסף על כך נספר לתושבי נתיבות היקרים בדרום, תושבי נתיבות והסביבה, בעזרת השם, בעוד פחות משבועיים אנחנו פותחים סדנה להנחיית הורים תורנית אצלכם. 5 מפגשים בהנחייתי, אם ירצה השם, בנתיבות. הסדנה הזאת תתקיים ברחוב שלום בונייך, במרכז הקהילה החרדית. מספר הטלפון שיש בו מענה כבר עכשיו, לאלו שעדיין כבר הרשמה התחילה בשבוע שעבר, אלו שעדיין רוצים להירשם לסדנה שלי בנתיבות, מספר הטלפון רק לרישום לסדנאות שלנו, 058-60-35-702. אני חוזר, מספר הטלפון רק לסדנאות, סדנה נוספת נפתחת בקרוב, אם ירצה השם, בנתיבות, 058-603-57-02. נצא להפסקת פרסומות ומיד לשאלות שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
ועם השאלות שלכם, ב-03-500-9393. שלום, ערב טוב למאזין.
ערב טוב, תודה רב.
בבקשה.
שלום רב. אהבתי את הדוגמה עם מברגה והילד הבורג. רק השאלה שלי היא כזאת, מה קורה כשהגולם קם על יוצרו? זאת אומרת, יש אבא, גידל את הילד שלו מגיל קטן בפתיחות, נתן לו ביטחון עצמי רב מאוד, תנסה, תלמד וכו'. ואותו ילד גדל, הגיע לגיל 20-25, ופתאום, כבר כשבאים, אותו אבא שלימד אותו והדריך אותו, ונתן לו את הכלים לבטא את עצמו, פתאום בא לתת לו איזשהו מוסר מסוים, או תיקון טעות לאותו ילד, פתאום הילד מרגיש אולי חלש, אולי צריך להוכיח את עצמו, ויכול להיות שכתוצאה מזה הוא מקטין את אותו אחד שגידל אותו. במקרה הזה אני הוא הילד. איך מתמודדים עם זה?
אתה מדבר כבן של או...
כבן.
זאת אומרת, מה בעצם אתה שואל? אתה מרגיש שאתה כלפי אביך נוהג לא נכון, ואתה רוצה לשנות את זה?
יכול להיות במצבים מסוימים, כתוצאה מרוב שהוא נתן לי את הביטחון העצמי, להיכנס לחיים כתוצאה מזה שפשוט נתן לי את כל הכלים שאפשר, ופתאום שהיום בגיל גדול יותר קצת שאני כבר עצמאי, כשהוא בא לתת לי איזושהי הדרכה או ביקורת, אני כבר פתאום אני אימן דעומר. ואז אני אימן דעומר כי אני מרגיש ככה, כאילו, כי הוא נתן לי את כל התחושה ואת כל הכלים, ואני באמת מרגיש ככה ואני צודק, אבל בעקיפים כתוצאה מזה אני כאילו פוגע בו. אולי.
טוב, קודם כל אני חייב לומר שאני מאוד מאוד, מאוד מעריך, לא את השאלה שלך כמו את הגישה שלך. זאת אומרת, חשוב לך ומפריע לך שאתה כביכול לא מספיק, נקרא לזה, מכבד את האבא, או אתה משתמש בכלים שהוא נתן לך כביכול עודף עליו. ואני אומר לך...
ממש ככה, וזה לא מכוונה רע, זה פשוט ברור. כל כך נתן לי את הכלים בצורה טובה,
כן.
וכמו שאני מרגיש, על כל אחד אחר בסביבתי או בעולם, בתור אחד שאף אחד לא יכול עליו, זה פשוט מתהפך גם עליו.
טוב, אז תראה.
וזה יכול להיות בכל נושא הכי קטן, כן, שאני אצטרך כן. אולי כן. להוכיח את עצמי, או...
מובן, השאלה מובנת, תראה. לא סתם התורה שלנו נקראת תורת חיים. באמת אם היית שואל יועץ ללא תורה, הוא אומר לך, תשמע, אבא שלך מבוגר, הוא מפעם, תשתדל לא לפגוע בו, אבל ברור שאתה צודק ואתה הכל בסדר. אבל התורה שלנו לא מלמדת כך. התורה שלנו מלמדת שמצוות כיבוד אב, אב האם, זוהי מצווה שהיא אפילו מעבר לגדר הטבע. זאת אומרת, כמו רבי טרפון, שכמדומני רבי טרפון שישב בין גדולי רומי ובאימא שלו וירקה בפניו ובכל זאת לא החלימה. הרי לכולי אלמה ברור שאם האימא באה ויורקת בפנים של הבן שלה שהוא כבר גדול ליד כל גדולי רומי, ברור שהיא לא נהגה בסדר. ברור שאם היא הייתה בדעת ועשתה את זה או מתוך כעס, היא גם תענש על זה בשמיים. אבל בכל זאת אנחנו כבנים להורים שלנו, ולו רק משום הכרת הטוב. הלא אתה עצמך אומר, אני מכיר לו טובה. אני זוכר שהוא זה שנתן לי את הכלים לחיים. נניח שהיום הוא אומר דברים שהוא לא צודק בהם. הם אולי אפילו טיפשים.
לא, 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 זה אני מתקן אותך. הוא צודק בהם. בתור אחד כזה שגידל אותי, שכל, בשביל לתת לי את הביטחון, שכל מה שאני עושה הוא נכון, וגם עכשיו מתהפך עליו, שאפילו עכשיו שהוא צודק, כל משהו שאני עושה, אני עדיין חושב שאני זה שצודק, ואני צריך להוכיח את עצמי ולהוכיח שזה שאני צודק.
נו, אז ידידי היקר, אתה כבר ברוך השם בגיל די בוגר, זה הזמן עכשיו לפתוח ספרי מוסר ולעשות עבודת המידות. נכון, החיים הם לא פשוטים, אני מסכים איתך. החיים הם מלאים בהתמודדויות, וההתמודדות שלך, קודם כל ברוך השם שאתה במצב נפשי טוב, ובמצב שאתה בעצמך בעל ידע ויכולת, אבל אתה צריך לזכור שזה הזמן לעשות את עבודת המידות. זה מדובר באבא, אבא ואמא הם מעבר לכל גדר, נקרא לזה שכלי. ואומר, גם אם אבא חס ושלום יצא מדעתו, או לא משנה מה. ואפילו שאתה, כמו שאתה אומר, אני יודע שהוא צודק, אבל אני צריך מרגיש איזשהו רצון להוכיח את עצמי מולו. יכול להיות שזה נובע ממשהו עוד בילדות, שכביכול היית צריך תמיד להוכיח את עצמך מול ההורים. אבל איך שתיארת את זה בהתחלה, זה לא ככה. דיברת על אבא טוב, שנתן לך המון כלים, ונתן לך המון ביטחון. זאת אומרת, אם גדלת בבית עם ביטחון, ככל שלאדם יש יותר ביטחון, כך פחות חשוב לו להוכיח שהוא צודק. הרי זה באמת עובד ככה, אולי אתה רק קורא לזה ביטחון, אולי זה לא המילה המדויקת. מה אני מתכוון לומר? ככל שאדם הוא באמת בטוח בעצמו, כך יותר קל לו להתפשר עם אחרים, יותר קל לו לקבל דעה של מישהו אחר. יכול להיות שאתה אולי גדלת עם עוצמה, אבל לא עם ממש ביטחון. אתה מבין מה שאני אומר? יש כאן נקודה דקה, אולי אתה קראת לביטחון. על כל פנים, מה שצריך לדעת כרגע, אני מעריך שאביך הוא כבר איש די מבוגר, יש לך בעזרת השם לקווה שיאריך ימים עד 120, אבל לא כל אחד יודע כמה זמן יש לו עוד לכבד את אבא. קח את ההזדמנות הזו, לעשות באמת, ללמוד ספר סדר מוסר כל יום, חצי שעה, ללמוד בעניינים הללו, ותדע שככל שאתה מתפשר, ככל שאתה מוכן לשמוע מישהו אחר, ואפילו לקבל ממנו, גם אם זה לא ממש נראה לך, ולו רק מצד כיבוד אב, זה רק יעלה את העוצמה שלך, יעלה את הביטחון שלך, כי ביטחון לא נמדד בהאם קיבלתי את דבריו או לא, או האם אני צודק או הוא צודק. ביטחון נמדד ביכולת שלי להכיל מישהו אחר, קל וחומר כשמדובר באבא.
אני מודה לרב. תודה רבה.
בשמחה. שלום וערב טוב למאזין.
שלום וברכה, כבוד הרב.
בבקשה.
יברכך שמשמרך.
אמן.
בקשר, אני תמיד משתדל לברך בכוונה ובכל רם, אפילו מחכה שמישהו יענה, אמן, אפילו מתקשר בטלפונים שמישהו יענה. ולגמרי גם כן, בתוך הכתב, בתוך סידור, כל דבר. מיוחד שיצא, זה מאוד עוזר גם לזכה את התורם, לזכה לחולים. וגם מחזיק כסף, לתת, ללוות, כל הזה. קונה דירה אפילו, קונה עוד תודו לשם שמיים, לכבוד שבת קודש, לאחים סורחים. השאלה, אני אומר למבוגרים לפעמים לזה, ללכת לקורבן, ללכת לתוך הקטן, זה מזכת לתוך שידור, ולגבי דירה, כל דבר, תכוון אותו מצוין מעקה, כל שאתה לומד, תכוון הצלחת עם ישראל, כל...
בוא נגיע לשאלה, כן, בבקשה.
אפשר לברך לשם שמיים, כל השאלה, לילד, לילד, באיזה גיל אפשר לחנך אותו? האם כדאי בגיל 6, 7, כל מה שאני עושה, וגם אתם פרסים, דוגמה, כך פרס, לא נעים להגיד לו, אתה עושה קורם, או תלמד להצלחת עם ישראל, נותן פרס. האם זה, באיזה גיל אפשר לתת את הפרסים, כמה שקלים, שיעשה מצוות עם זה, וגם כן, באיזה גיל כן, לחנך את הדברים האלה? מה הרב אומר על זה? זה השאלה.
שאלה מאוד יפה. שאלה מאוד יפה. אני אתן כלל, והכלל הזה הוא מה שנקרא יאיר לך את הדרך, ולפיו תשתדל ללכת. ישנם שני דברים שאנחנו רוצים כביכול להשיג מהילדים. אחד, זה הרגלים טכניים. תקום בזמן, תהיה נקי ומסודר, צחצח שיניים, תלך ללימודים בזמן, תחזור, תכין שיעורי בית, זה פרטים טכניים. זה הרבה מאוד פרטים בחיים. על כל הדרישות הטכניות אנחנו לא נציע פרס. מפני שהפרס משדר לילד, וואו, עשית משהו מיוחד, עשית משהו יוצא דופן, עשית משהו התנדבותי נקרא לזה כך, מגיע לך פרס. אדם שצריך לעמוד בדרישות לא מקבל פרס. אדם שהגיע לעבודה בזמן ולא אחר, לא מקבל תוספת בשכר. אוקיי, זה המחויבות שלו. אז אתה צריך לעשות הפרדה. כל הדברים שאתה רוצה לחנך את הילד להרגלים שהוא מחויב בהם, אל תיתן על זה פרס. במה כן תיתן פרס? כל מיני דברים שאתה רוצה, שהם עדיין נקרא לזה עוד לא ברמה הרוחנית שלו, כמו שציינת, שכשקונים משהו לכוון, לעשות שמישהו יענה לך אמן, זה לא דברים שאני הייתי דורש מילד קטן, שיהיה מחויב בהם, גם לא מילד גדול. אז מה אנחנו צריכים לעשות? בדבר הזה, טוב שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. פה יהיה טוב לדרבן את הילדים עם פרסים. השאלה של איזה גיל זה לא רלוונטי. זה יכול להתחיל מגיל מאוד צעיר, ולהמשיך עד לגיל מאוד מתבגר, כמובן שלילד מתבגר לא תיתן סוכריה על מקל, ולילד קטן בין 4-5, לא תיתן, אני יודע מה, איזה מכשיר מיוחד של גדולים, אבל תן לו את הפרס לפי מה שהוא מעריך אותו, אבל בהחלט יש מקום לפרסים. אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד בעניין הזה. כל הדברים שאנחנו עושים לשם שמיים, כגון דבריך דברי אמת וניכרים, הנושא הזה שאתה מקפיד שמישהו יענה אמן, וכשקונים משהו שזה יהיה לכבוד שבת, ואם אפילו קניתי אוטו חדש, לכוון, להכניס בזה כוונה לשם שמיים, שיעשה עם זה חסדים וכו'. פה עיקר הכוח הפועל, תדע לך, הוא לא הפרס ולא החינוך. עיקר הכוח הפועל הוא הדוגמה האישית. זאת אומרת, ילד שאבא שלו לא ידבר איתו מילה אחת על תפילה למשל. אבל כשהוא יבוא עם אבא לתפילה, הוא יראה שאבא עוצם עיניים, וכמעט מחייך, ונהנה באמת, מרגיש דבקות לקדוש ברוך הוא. אבא כמעט לועס את המילים, נהנה מהם כמו מאוכל. ילד שרק רואה את זה, זה ילד שיתחבר עם כל הלב לתפילה. ילד שרואה את אבא, שהוא רעב או לחוץ, אבל אין, לא עונים לו בטלפון, אין מי שיענה אמן. והוא מחכה, אבל אבא נהנה מזה, שמח, לא עושה את העבודה במרמור, אומר, אופס, אני מת מרעב, אין מי שיענה לי אמן, עכשיו לך תמצא בן אדם. אם אנחנו משדרים מרמור, הילד בליבו יברח מזה. אבל אם אנחנו מתאמצים עד שמשיגים מישהו בטלפון, ואחרי שהוא ענה אמן, סוגרים את הטלפון ואומרים, ברוך השם, זכיתי, איזה ילד מזהה שאבא נהנה, מושכני אחריך ונרוצה. האמת האמיתית היא, שאם היינו כולנו עובדי השם מתוך תענוג ושמחה ודבקות אחריו, לא היינו צריכים כמעט להשקיע בחינוך. הילדים היו רצים אחרינו, ואגב, אפשר לראות את זה. אפשר לראות שיש אנשים שהם, חלקם היו גדולי ישראל, חלקם לא. לא התעסקו בחינוך, לא שמעו מימיהם שיעור בחינוך. אבל הם קיימו את המצוות בכזו שמחה, בכזו... אחרי שאבא קיים מצווה, הוא היה, איך אומרים, כאילו בישרו לו שהוא זכה בלוטו, היה מחבק את הילדים, שמח, רואים את אבא כל היום שמח. מה קרה? אבא היום בנה סוכה, אבא היום הרוויח איזה מצווה מיוחדת. ילדים כאלה גדלו מחונכים להפליא, בלי לשמוע שיעור אחד בחינוך. בסדר?
עכשיו, לגבי הקשר לתת צדקה לתלמוד תורה, אתה הולך לתלמוד תורה, שים צדקה בקופה, יש עניין גדול או לא מקלקל אותו, כאילו...
עדיף...
לא בשבילו, כאילו לתת צדקה, תפרור, לא יודע.
מדי פעם אפשר, עדיף שזה יהיה פרוטות קטנות מאוד שהילד לא מחשיב אותן, עדיף שזה יהיה מוצר. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, האם לתת לילד 5 שקלים לשים בקופה של התלמוד תורה, או לתת לו 3 סוכריות ולהגיד לו, כך, תחלק לזה 3 ילדים ככה, הכי מסכנים בכיתה, בשקט, בהפסקה, עדיף את הסוכריות. כמה שפחות שילד יהיה בכסף, זה יותר טוב. בסדר?
תודה רבה. נזכה לנשי נפלאות, גם שחשבו
לשם נשי. אמן, אמן, אמן. לפני שנצא לפרסומות, נזכיר לתושבי נתיבות היקרים, אנחנו פותחים בעזרת השם, אם ירצה השם, עוד מעט סדנה אצלכם בנתיבות. עדיין אפשר להירשם, מספר הטלפון להרשמה 058-6035-702, אני חוזר 058-60-35-702. כמו כן, מאזינים שיש להם וכבר משתמשים באפליקציה הירוקה ורוצים להתחבר לקבוצה של אתגרים בחינוך ולקבל חומרים, מאמרים, עדכונים, כל דבר שרק קשור אלינו לאתגרים בחינוך, ניתן לשלוח את המילה צרף ל-058-6-80-88-76. נצא להפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום, ערב טוב למאזין שעל הקו.
ערב טוב.
בבקשה.
שלום.
כן, שומעים? כן, כן, בבקשה.
רציתי לשאול, ההורים שלי עשרו לי באמת כל כך הרבה. אני עשיתי הרבה שטויות. עם כל מיני... וההורים שלי תמיד, אני בא ומתנצל, ו... ההורים ששואלים אותי, למה אתה עצוב, למה אתה, למה להם אני כבר מפחד לבקש עזרה? אני לא שמעתי בכולכם וכבר אני מתבייש בתאוריות שעשיתי. ומאוד קשה לי עם זה ואני, זה מגיע לי הרבה פעמים אפילו לחשוב...
לחשוב מה?
נחשוב לגבור את עצמי, להפסיק להתייעץ עם אנשים, כי בסופו של דבר לא הקשבתי להם, וכאילו הם דיברו לשווא, והם באמת צדקו.
אולי אתה יכול לעבור לאזור עם קליטה, טיפה אתה קטוע?
אתה שומע אותי עכשיו?
עכשיו שומעים, כן. אז אתה אומר בעצם, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר ככה, אני מלא ביסורי מצפון מול ההורים שלי, עשיתי הרבה טעויות.
וזה גם מול חברים, וזה גם מול רבנים, שהם נתנו לי באמת את העצות, ולפעמים אני, אני אפילו חושב על, בגלל זה, אני לא רוצה לדבר על זה בשידור, אבל פשוט להגיע לעבודה, ש...
אני שומע. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יהודי מאמין?
כן.
מאמין באמת? מאמין שכל מה שקורה זה מבורא עולם?
לא. מאמין ולא מאמין. כי בסופו של דבר נותנים לבן אדם את הבחירה, והוא כבר מקבל את העזרה, הוא כבר מקבל את הסיוע, ו... בסופו של דבר, אדם לא בחר את ה... בעצם, זה לא הדבר של אמון, זה פשוט אתה לא עשית את הדבר הנכון.
בן כמה אתה?
27.
רווק, נכון?
גרוש.
גרוש. עם ילדים?
בלי.
בלי. תראה. אני רוצה להסביר לך עכשיו משהו, אמנם התקשרת ככה לקראת סוף התוכנית, וכמה שנרצה אנחנו מוגבלים בזמן, אבל אני אתן לך איזושהי לפחות קצה חוט של מחשבה. אתה נשמע לי אדם עמוק, ככל שאדם הוא מצפוני יותר ומתייסר יותר מהמצפון, כך כנראה הנשמה שלו יותר גבוהה, לקוחה ממקום יותר גבוה, שאם היא רק תתכוונה נכון, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לוותר עליך, בטח שאתה לא תוותר על עצמך. תראה, אנחנו מצווים להאמין כך. כל מעשה, לפני שעשיתי אותו, הבחירה היא בידיים שלי. אתה צודק. יכולת לבחור בחיים דרך אחרת, ואתה אומר, היו הורים, היו רבנים, דיברו איתי, ניסו, המשכתי לכיוון אחר. אבל אתה צריך לזכור שבאותה מידה שאתה מלכה את עצמך על זה שחטאת, באותה מידה תזכור שיש מסלול שאדם חייב לעבור אותו, ואחרי שהמעשה הרע נעשה על ידך, כך נגזר משמיים שזה המסלול שאתה צריך לעבור. יש
מה
אדם,
הכוונה?
אני אסביר. יש אדם שהוא בחיים שלו קיבל יותר כוח, וקיבל יותר סייעתא דשמיא, אולי חברה יותר נכונה, ובחר הרבה בחירות נכונות. מגיע לו על זה שכר. ויש אדם שלא עשה את זה. אבל צריך לזכור, כל פעם שנפלתי בחטא, אחרי שעשיתי את החטא הזה, זה היה רצון השם, זה המסלול שאני צריך לעבור בחיים. יש אנשים שדרך החיים שלהם, ממה שנקרא לדפוק את הראש בקיר 1,000 פעמים, ובסוף להבין יותר טוב מכולנו, מהי הדרך הנכונה של החיים ולעלות עליה. דיברתי פעם עם אברך בעל תשובה. הוא אומר לי, תשמע, הסיכוי שלי לחזור להיות חילוני, הוא אפסי לעומת בן ישיבה שגדל כל החיים בישיבה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי אתם הדתיים חושבים שחילוני זה אחד שנוסע על הים בשבת. הוא אומר, אתה לא יודע לאיפה אפשר להידרדר בלי תורה ומצוות. אני שהייתי שם, אני יודע מה המשמעות של להיות חילוני, אני לעולם לא אחזור לשם. זאת אומרת, לפעמים הדרך לקדושה, והדרך להגיע למסלול הנכון עוברת דווקא דרך מה שנקרא לדפוק את הראש בקיר 1,000 פעמים. אז נכון שאם יבוא לך מחר ניסיון חדש, אתה עדיין מצווה לבחור בטוב. אבל גם אם נפלת, תזכור שזה המסלול שבורא עולם ייעד לך, כי ממנו אתה תצמח הכי טוב שרק אפשר. יש פה עוד...
אלא להמשיך להתייעץ עם אנשים, או בגלל הדברים האלה, להפסיק להתייעץ עם אנשים, לעשות את הכיוון שלך.
אני אשתדל לתת לך איזושהי הכוונה, אולי אפילו לחבר אותך עם מישהו שיעזור לך. אני רוצה שתיקח את המספר טלפון שלי, תתקשר אליי בעזרת השם מחר בשעות מאחד בצהריים, ואני בעזרת השם אשתדל לעשות את ההשתדלות שלי לעזור לך, בסדר?
שנייה
כן, 058 405 2000. זה 2 ו-3 אפסים.
2000.
זהו, 058 405 2000. תקשר להם מחר בלי נדר אחרי 1:30 ונראה מה נוכל לעשות, בסדר?
כן, כי אני באמת עם קלפיות מאוד קשות, אבל שואל אותי, אני רואה אותך עצוב, אני רואה אותך שבור, למה אתה לא בא להתייעץ איתי? אתה עושה את השטויות שלנו.
טוב, בסדר, תשמע, אנחנו כבר דוחקים בנו לסיים את השידור, אז בסדר, שמעתי את הדברים, בזאת השם אחר תתקשר, ואם ירצה השם נשתדל לעזור. אז זהו, מאזינים עיקרים, תוכנית נוספת של קירות שקופים עומדת להסתיים, אנחנו מתנצלים בפני המאזינים שאנחנו רואים על המסך, עדיין ממתינים על הקו, אבל זה כבר לא יתאפשר. ניתן לכם כמה טלפונים שימושיים, תושבי נתיבות, בעוד כ-10 ימים אנחנו פותחים סדנה, 5 מפגשים, אם ירצה השם, בהנחייתי האישית. תוכלו להירשם להנחיית הורים תורנית שלנו ב-058-603-5702. 058-603-5702. אלו שמשתמשים באפליקציה ירוקה ורוצים להתחבר לקבוצת אתגרים בחינוך, 058-680-8876. להזמנת הרצאות, מפגשי ייעוץ, הדיסק-און-קי שלנו, הרישיון לחנך או לימודים לתעודה מרחוק, תקשרו לאתגרים מחינוך 077-405-2003. אתגרים בחינוך 077-405-2003. תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, תודה לשלום הפולק המפיק, לידידנו בצלאל כהן, מנהל התוכניות, לאבי רוזן המנכ״ל. אם ירצה השם, נשוב ונשתמע בטוב, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, שתתרבה השמחה, נשתמע בטוב בשבוע הבא, עד אז המשך האזנה הרבה, ולילה טוב.